ספירת הזמן ביהדות, כאילו חגים לפי מועדים, לא ראיתי שיש בכזאת, בכזאת פרופורציה קדושה של מקומות.
כן?
איך חשבתי ככה?
טוב, זה באמת, את פותחת פה נושא רחב מאוד. אני לא יכול להתייחס ככה בקצרה. במיוחד שאני עכשיו בשום של להמשיך בפרק הבא, אז בהזדמנות, נמצא את ה... אולי אחרי הפרק הזה. טוב, ובכן, אנחנו בספר ויקרא בפרק י"ח כבר? וואלה, כן, י"ח, בטח, את לא היית בשיעור הקודם. טוב. כן, אבל את... טוב. בקיצור, התאריך העברי, מה שאלה? 1 בינואר. זה היה הברית היום. היום זה היה הברית מילה.
נכון. היום
הולדת
שלי זה
קונברסיון
חלפול.
טוב, תעזי. בקיצור, היום כף ג' בקיצור. כף ג' בטבת. היה. טוב, אנחנו עכשיו עסוקים בפרק י"ח בפסוק ו'. עכשיו, כל מה שאנחנו...
י"ח דילגת, נכון?
לא, לא דילגתי על שום דבר. לא דילגתי על כלום. פרק י"ח פסוק ו'. אנחנו עכשיו הולכים לקרוא רשימה די מזעזעת. אז מי שרגיש מדי שיצא, כי אני לא רוצה פה לגרום להתעלפויות. זה דיני עריות, איסורי עריות, גילוי עריות.
תודה רבה.
יודעים שהתווכחו שניים. כן, 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 בסדר. טוב, לא, זה גם הריח של המרק גורם לך לחשוב שחנוק, אבל זה לא אמת, זה רק הריח של המרק. טוב, אז זה דיני עריות. דיני עריות, הסברנו שזה המבוא אל הקדושה. כן, כפי שלמדנו בפרק י"ט, מה נאמר שם? קדושים תהיו. כן, זוכר מה שאתם אומרים על הדילוג. אני דילגתי לפרק י"ט לרגע, כדי לחזור לפרק י"ח. אז אני עוד פעם אדלג לפרק י"ט כדי שהדברים יהיו ברורים. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. איפה הוזכרה הקדושה? אז רש"י אומר לנו, פירושים תהיו מן העריות, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. אז קודם כל דבר אחד ברור, הקדושה איננה הפרישות, אבל הפרישות מביאה אל הקדושה. מהי הקדושה עצמה? זה עוד לא מוסבר. רש"י, כלומר, כנראה, הכתוב בפרק י"ט צריך להסביר לנו מהי אותה קדושה. אבל על כל פנים, בפרק י"ח יש לנו המבוא. זאת אומרת, יש כנראה איזשהו ניגוד בין השיעבוד הנפשי והפיזי לערווה, ובין הקדושה. יש כנראה ניגוד בין הדבקות של האדם בעריות, המשיכה לעריות, ההתעסקות שלו בעריות, הביאות האסורה וכו', לבין הקדושה.
רגע, אבל
פרישות זה בדרך, לא, פרישות זאת תביעה. כלומר, אומרים לאדם, פרוש מזה ומזה. למשל, ביטוי, אל תשכב עם אחותך. כן, ביטוי לא יפה. אבל זאת אומרת, שאם מי שנכשל בזה, אז יש איזה עיכוב לקדושה. השאלה היא, למה? אפשר היה להגיד בצורה פשטנית, וכמו נגיד הפילוסופים, שגשמיות יתרה סותרת רוחניות. כן? אבל אז זה נשמע מאוד אפלטוני הדבר הזה. כן? שאצל אפלטון, באמת, גם אצל אריסטו, הגשמיות והרוחניות הם אנטיתטים זה לזה, וכיוון שאפשר לזהות את הקדושה עם הרוחניות, אז אם אתה עסוק בדברים גשמיים יותר מדי, ואין לך דבר גשמי יותר מאשר הימין, אז זה מונע ממך את הדבקות הזאת ברוחניות. יש רק בעיה אחת, שלא מצאנו בתנ"ך הבחנה כל כך חתוכה בין דברים שברוח לדברים שבחומר. נוסף על כך, גם לא מצאנו בתנ"ך גנות מהותית לעניינים שבמין. כן? לא מצאנו. אז כנראה שההבחנה פה היא הבחנה מסוג אחר. אני רוצה להזכיר, למשל, בספר בראשית, אתם זוכרים מה שמסופר בפרק ג' זוכרים מה כתוב בפרק ג' בספר בראשית?
מה מסופר?
החטא, שאדם הראשון. מה כתוב בפרק ד', מיד אחרי החטא? והאדם ידע את חווה אשתו. מה הפרשנות הנוצרית? שזה תולדה של החטא. כלומר, כיוון שהוא חטא, אז עכשיו יש גם חיי אישות. כן? מסקנה של הנצרות, הנה אתה רואה, חיי האישות זה דבר שפל, זה דבר נמוך, זה דבר רע. זה רק ענף שבא בעקבות החטא. זה לא דבר שהיה צריך להיות לך תחילה. טוב, בכלל, לפי הנצרות, להיוולד זה סוג של אסון. בגלל שהאדם נולד עם החטא שרובץ עליו, לכן להיוולד זה כבר בעיה. אז... לא, זה מעט, זה נכון, אני לא אמציא. תשאל כל נוצרי, זה מה שהם יגידו לך.
אבל אולי אם לא היה חטא, אז ההולדה הייתה אחרת.
זה, ריה, זה כבר נטייה לכיוון היהדות, מה שאת אומרת. אני בינתיים מסביר נצרות. אנחנו נותנים פה שיעור בתיאולוגיה נוצרית, במקביל לשיעור. עכשיו, איך באמת אנחנו מתמודדים עם ההוכחה? לכאורה, זו הוכחה יפה, לא? שהמין זה רע. אז מה אומר רש"י? שם? פשוט רש"י שם לי מבחינה דקדוקית לאיזו הערה קטנה. איך כתוב? והאדם ידע. איפה הנושא, איפה הנשוא?
אדם נושא, ידע,
נשוא. נכון? אמת או לא?
כן, כן.
הוא?
כן, כן, אני מחושבת על המושג של ידע.
לא, אז זה שאת חושבת על המושג של ידע זה דבר אחר. אבל אני שאלתי איפה הנושא, איפה הנשוא? סאבג'קט ופרדיקט. כן? ככה אומרים, סובייקט, נכון? זה פרדיקט, ככה אומרים בגרמנית?
זה יותר טוב בשבילי בלטינית.
בסדר, טוב. אז, עכשיו, בעברית מקראית, אז, בעברית מודרנית, באמת הנושא קודם לנשוא בדרך כלל. הילד הלך לבית הספר, הילד נושא, הלך, נשוא. אבל בעברית מקראית זה בדיוק הפוך, שבדרך כלל הנשוא קודם לנושא. ואז היה צריך להיות כתוב, וידע האדם את חווה אשתו. כלומר, אם זה היה הסדר הקרונולוגי, היה צריך להיות כך. הוא חטא, ואז מה קרה אחרי החטא? וידע האדם את חווה אשתו. אבל אם כתוב והאדם ידע, אז זה, לפי רש"י, מה שנקרא, זה מה שנקרא עבר מוקדם. זה בא לספר סיפור שקודם לסיפור הקודם. Past perfect באנגלית, או בערבית, passé antérieur. זאת אומרת, שמספרים משהו שקודם לסיפור הקודם. אז מה אומר רש"י? מה זה והאדם ידע? והאדם עוד לפני מה שסיפרנו לך מקודם דיינו החטא, עוד לפני זה כבר ידע את חווה אשתו. אז קודם כל, מה רש"י רצה לומר? רש"י רצה לומר, אל תחשוב מה שהנוצרים חושבים, שהאישות זה דבר מגונה. להפך, זה דבר ששורשו בקודש, כיוון שהוא קדם לחטא. והרי הברכה הראשונה שניתנה לאדם זה פירו ורבו ומילאו את הארץ וכו'. אז למה זה כתוב אחרי? שאלה טובה? מה אתה צוחק? טוב. אני חייב לדבר לפעמים קצת כמו מפגרים, קצת ככה, כדי שהדברים יהיו ברורים. אם לא, אז אני לא מושך תשומת לב. זה משהו דידקטי, אין מה לעשות. טוב.
פתאום אני חושבת שאולי הפרו הוא אז היה אולי לא היה צריך להאמין כאילו.
זכר ונקבה כתוב, לא? קצת קשה לומר, זה רביעה אחרת מאשר בזכר ונקבה. אלא מה? זה כתוב אחר כך, אחרי החטא, כי אחרי החטא נתערבה שפלות במעשה הזה. כלומר, נתוספה, יש תוספת, תוספת מעורבת. זאת אומרת, בתוך המעשה הקדוש של האישות, התערבבה איזושהי שפלות ואיזו נמיכות, איזו גנות.
מה?
מה? התחושה שיש כאן משיכה יתרה כלפי מטה, כלפי הטבע. שאדם שועבד. ולכן, בני אדם גם יש להם בושה. לא עושים את זה בציבור. האדם גם מתלבש כדי לחסות את ערוותו. קרה משהו. כן? לפני כן לא התבוששו, אחר כך פתאום התביישו. אז כנראה איזשהו דבר נמוך מעורב בדבר הזה. ולכן זה מסופר בעקבות החטא, כי אצלנו יש בזה איזושהי תערובת של קדומות. עד כאן ברור? כל זה כמבוא כדי להבין את דיני העריות הכתובים כאן. עכשיו אני רוצה פה, אם כן, להבין פה איזשהו יסוד מוסרי מאחורי הדברים האלה. כי השאלה היא, האם אפשר להגיד באופן מהותי שהשכל של האדם מתנגד לעריות? לכאורה לא. כי הרי מה בין אחותו לכל אישה אחרת? אין אישה רחוקה מותרת, אחותו אסורה, מה קרה?
קרובה.
אז כנראה שיש פה, אם אנחנו רואים פה את הסדר של הדברים, אנחנו רואים שזה הולך לפי הקרבה. כאילו התורה מתנגדת לאנדוגמיה, והיא מעודדת אקזוגמיה. כלומר, פנייה אל החוץ. כן? כלומר, מתחתנים עם הרחוקות, לא מתחתנים עם הקרובות. וזאת למה? כי מעשה...
צריך להבין משהו.
מה? שמה?
שזה לא בריא לגנים.
זה לא בריא מבחינה גנטית. יכול להיות, זה נכון, זה גם נכון. אבל השאלה היא למה זה לא בריא. זאת אומרת, זה שהמציאות היא שזה לא בריא להתחתן בין קרובים, זה נכון. השאלה היא, למה סדר הבריאה הוא כזה שזה לא בריא להתחתן עם קרוב? כן, אבל צריך שזה סיבה. מבחינה גנטית זה מובן. כן, כי אותם גנים חוזרים על עצמם וכו'. כן, אבל... כן, לכן תמיד השושלות מלוכה ששמה התחתנו אחד עם השני, בסוף נהיו מפגרים. אבל השאלה היא למה, האם יש איזה יסוד מוסרי מאחורי הדברים האלה? התשובה היא כן. מה זאת אומרת חברתי? מה אתה מתכוון?
שאם אתה מתפזר אפשר להגיד, זאת אומרת, לא מתחתנים רק במשפחה.
נו.
אתה... אתה והיחדות או משהו כזה, זאת אומרת, אתה גם
מקים את
המשפחה הזאת וזאת
וזאת. זאת אומרת שיש התרחבות. זהו, יפה. כיוון שהנושא המיני הוא זה שמסוגר את האדם מסביב לעצמו מאוד, כיוון שזה דבר אישי ביותר, אז דווקא כאן צריכה להיות הפתיחות. כי יש חטא בזה שהאדם סגור מסביב לעצמו. אתם זוכרים, למדנו לפי תורת הקבלה של הרב אשלג, שה... הקושי העיקרי שהנברא צריך להתגבר עליו, זהו הרצון לקבל על מנת לקבל. כן, כלומר, ההתכנסות של האדם בתוך עצמו. ואילו כאשר האדם אוהב, האהבה היא אדרבה, נתינה לזולתו. כאן זה נוגע לנקודה מאוד בעייתית בחברה המודרנית.
זה הדברים הכי בעייתים.
כן, אז אני רוצה להסביר פה איזה נקודה של החברה המודרנית, שדיברנו עליה כמה פעמים, אבל פה זה ממש הנקודה. יש היום שני מושגים שהם בדיוק מצד האמת הופכים זה לזה, והיום מזהים אחד עם השני. זה אהבה ויצרים. יצרים.
זה בדיוק,
זה לא רק שזה משהו אחר, זה בדיוק ההפך. למה?
זה היה צריך אחת לספטות בשני, כי... אבל...
אני יכול להגיד משהו? ביצרים האדם רוצה את טובת עצמו, באהבה הוא רוצה את טובת זולתו. זה בדיוק ההפך. כן. אז זה, אני חושב שזה הנקודה של דיני העריות שכתובים כאן.
אם יש איזושהי אהבה, יש כל מיני חוגים של אהבה גם, יש אהבת אח לאחות, יש אהבת גבר ואישה, זה לא טוב.
כן, ודאי. אבל בכל זאת אנחנו קוראים לזה אהבה. צריכה להיות איזושהי סיבה לדבר הזה. צריך איזה מכנה משותף לאהבה.
כי נניח, אתה אומר שבתשוקה או ביצרים, יש רק אגוצן ורצון לענג.
זה מה שעלול להיות.
לא, אבל אני אומרת שיש גם רצון לענג את הזולת.
אה, ודאי, ודאי, ודאי. כן, ודאי. לכן אני אומר, לא עצם העונג הוא המגונה.
לא.
אלא השאלה מה הכיוון שלו. זה השאלה. ברור? השאלה היא האם זה למען האדם עצמו או למען זולת אותו אדם. זה השאלה. ולפעמים אדרבה, העינוג הוא הכרחי כדי לענג את השני גם כן, את הזולת גם כן. זאת אומרת, לכן לא התענוג המיני הוא פה זה שפסול, אלא ההפניה שלו כלפי העצמיות. זה הבעיה. ברור? הצמצום הזה. יפה. ולכן, מובנים עכשיו, אני אומר, כמין קריטריון כללי, להרבה מדיני הראיות שאנחנו נראה כאן, שזה ההפניה של האדם כלפי חוץ. טוב, אז בואו נראה באמת, באיזה סדר זה מופיע, והדברים אני חושב שיהיו פה מאוד ברורים. פסוק ו. איש איש, אל כל שאר בשרו. מה זה שאר בשר? קרובים. כן, קרובי משפחה. אל כל שאר בשרו לא תקרבו, לגלות ערווה, אני השם. אז צריך כן לקרב, אבל לא בשביל לגלות ערווה. צריך קרבה מצד שאדם צריך לדאוג לבני משפחתו, לבני לקרובים שלו, אבל לא לגלות ערווה, אני השם. מדוע? כי אם הוא יגלה ערווה אצל קרוביו, אז הוא נשאר בתחום הצר של עצמו. הוא לא מסוגל לצאת מעצמו. ולזה גם ההשלכות ההלכתיות, לא תקרבו לגלות ערווה, כל דבר שמקרב את האדם לגילוי הערווה. אז זה כולל כל מה שאתם תראו, למשל אנשים הולכים ברחוב, רואים אישה, נכון, למה? לא תקרבו לגלות ערווה. כן?
זה נורא.
הוא לא רוצה להסתכל. עכשיו, אני אספר לכם סיפור.
מה רואים אותך?
ברחוב, ברחוב. אדם רואה אישה. כן. עכשיו, אני אספר לכם סיפור שהכרתי איזו אישה צדקת, זיכרונה לברכה, אבל היא הייתה צדקת. פעם היא ראתה אחד עושה לה ככה ברחוב. אז היא תפסה אותו, ואמרה לו, תסתכל עליי ותחשוב על הקיר. במקום להסתכל על הקיר ולחשוב עליי.
למה
הוא מוזכר
בסוף
הפסוק
הזה, אני
אשם?
זה מבנה כאילו יחידי בתוך...
לא, זה לא, זה בהרבה מקומות.
לא, בתוך
הפסקה
הזאת. למה
למד הפסקה? אני אשם זה הרחבה יותר גדולה. כלומר, האהבה מפגישה עם האינסוף. אם האדם קרב אל בני משפחתו, אז הוא מקרב אל עצמו, לא אל אני אשם. זה כמו ואהבת לרעך כמוך, אני אשם. אתה צריך דרך רעך לפגוש אותי. אז זה הרחבה. יפה. פסוק זין. ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. אמך היא לא תגלה ערוותה. מה העניין? קודם כל, מה זה ערוות אביך? אז זה כבר כתוב בהמשך. מי שאוהב זכר, זה כתוב בהמשך.
לא, זה היה לנו כבר.
זה הכוונה אשת אביך.
אבנים.
כן, ערוות אביך זה אשת אביך, כי יכול להיות שאשת אביך איננה אמך.
כן, כן.
אז זה אומר, אז זה ערוות אביך וערוות אמך. כן, גם אם הבאתי אמך, גם אם כבר הפסיקה להיות אשת אביך, הוא מעולם לא הייתה אשת אביך, אז גם יכול להיות. כן, יכול להיות שזה בא מיחסים ללא נישואים. לא משנה, אז פשוט ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה. מה המשמעות של האיסור הזה? קודם כל זה הראשון בכל העריות, כן? יש פה רשימה ארוכה. מכל העריות זה הראשון.
זה הכי חשוב.
כי הנטייה הטבעית... לא, כי אם הוא בא על אמו, מה זה אומר? שהוא רוצה לשוב אל מקורו.
נכון, כן.
אז הוא מפחד מהחיים. אין לך הסתגרות מסביב לעצמו יותר גדולה מאשר תסביך אדיפוס. נכון? זה תסביך אדיפוס על באמת, נכון? טוב.
אבל מה עם אשת אביו? כמו שהגידי ראובן ואשת...
הוא מזהה באשת אביו את אביו. זה הכוונה.
אוקיי.
זה אותו דבר.
אבל בעם היהודי דווקא הוא כן אומר לנו לא לקחת מאחרים, רק בין העם היהודי.
זה כן. כאילו
להיות מסוגרים.
בדיוק. זה נכון.
אז זה לא התפתחות, זה לא כאילו לצאת לחוץ.
נכון.
זה להיות בתוך העם, אז מה זה? זה לא נקרא כאילו...
אבל זה לא המשפחה בכל זאת. לא, אבל זו שאלה מאוד טובה. זה גם צמצום בתוך העם רק.
נכון, זו שאלה טובה.
בטח.
כן, נכון. מה אתה אומר? אני רוצה לענות על זה. זה שאלה אחרת או...
אם
יש שאלה אחרת, אני אענה על זה קודם. מה? כן, אז אם תשימי לב, זו שאלה יפה מאוד. תשימי לב, יש שאלה בפסוק ואברהם זקן בא בימים והשם ברך את אברהם בכל. מה זה הוא ברך אותו בכל? בכל, לא, אז זו, יש, אפשר להגיד את זה, כי המילה כל זה גם משמעותו הרע. אבל מצאנו בחזל שלושה פירושים אחרים. פירוש אחד אומר, שהיה לו בן. בן בגימטריה בכל. בן בכל, בית כף למד, אותה גימטריה כמו בן, בכל זה שהיה לו בן. פירוש שני, בת הייתה לו, ובכל שמה. בת שקראו לה בכל. כמו ניקול. אז יש בכל. הפירוש השלישי, ועכשיו על הפירוש השני הזה שהייתה לו בת, הרמב"ן אומר, אל תחשוב שזה באמת שהייתה לו בת, אלא הכוונה שהייתה לו תכונה בנפש של כוללות. לא שהייתה לו בת באמת. פירוש שלישי, אומרים חז"ל, בכל, בהשם בירך את אברהם בכל, שלא הייתה לו בת. עכשיו, רגע, זה קצת תמוה, מה רע בבת? ההפך, הרי פירור ורבו, צריך בנים, בנות וזה, זה יפה. כל מי שיש לו בנות יודע כמה שזה כיף שיש בנות. אז מה הברכה הזאת שאין לו בת? זה מאוד מוזר הדבר הזה. אגב, לפי שלושת הפירושים, באמת לאברהם לא הייתה בת. לפי הפירוש שזה היה בן, אז זה לא בת. לפי הפירוש השני שזה בת, אומר לך הרמב"ן, אבל זה לא היה בת. השלישי, לא הייתה לו בת. כל כך מפחדים שלאברהם אבינו תהיה בת? מה קרה? אני אגיד לכם מה.
אז מה באמת?
כי לא היה לו עם מי לחתן אותה. כי הזהות הישראלית עוד לא נולדה. הבת מזמינה מישהו מבחוץ. אז זה יערב בתוך המשפחה של אברהם גורם שאיננו עדיין נקי. אי אפשר. לכן אומר אברהם, אני מתחתן רק עם המשפחה, מביא בנות מבחוץ וכו'. מביא בנות מהמשפחה. מה? לא, כי הבן קובע זהות חדשה. לכן הוא נקרא זכר, כי הוא שומר את הזכר של הזהות. ואז יש בו בעיה. עכשיו, אצל יצחק לא מצאנו בת. אצל יעקב?
דינה.
יש דינה. 12 בנים? זה מעניין מאוד. זה מבחינה גנטית, זה דבר נדיר, כן? אדם 12 בנים, זה בת אחת. זה אפשרי.
אבל יש כמה נשים.
כן, יש גם מדרשים, כן. יש גם מדרשים שעם כל אחד מהשבטים נולדה עוד בת. בסדר, בסדר. אבל אני אומר, סתם מסל הפשט של הדברים, מספרים לנו רק על 12 זכרים ועל בת אחת. עכשיו, אם זה לא טוב של אברהם יש בת, אז למה זה טוב של יעקב יש? כי זה כדי להקים שבט נוסף עם אומות העולם. זאת אומרת, אי אפשר לזהות הישראלית להיות שלמה בלא השלמה מצד האומות. ולכן השאלה הייתה, עם מי תתחתן? יש לנו ארבע בעלים, ארבע מועמדים אפשריים להיות הבעלה של דינה. אחד המועמדים, עשיו, כן? הדוד שלה. עוד מועמד? שכן. מי עוד? אחיה שמעון.
שמעון,
כן, כן. שמעון בן הכנעני, יש לו בן בשם שאול בן הכנעני, אז אומרים שהוא נשא את אחותו דינה אחרי הסיפור של שכן. ודעה רביעית, איוב. כן, איוב הרי אומר לאשתו, כדבר אחת הנבלות תדברי, ונבלה עשה בישראל. אז זה היה זה. עכשיו, מה זה הרי הישר? מה זה איוב? לא יהודי. הוא הצדיק שבאומות העולם.
אז
איתו התחתנה. כן, אם זה היסטורי כל הדברים האלה, אני לא יודע, אבל רוצים להגיד פה איזשהו מסר. זה גם שאלה מה הוא היה בדיוק. לא כל כך ברור, לא כל כך ברור. אולי פעם נלמד מי זה היה איוב, אבל זה נושא מרתק של עצמו לדעת מי זה היה איוב.
אולי זה סיפור ביד.
אבל הוא לא שייך ומרשל.
אולי זה מאוד ספרותי.
דחיל קום, אני רוצה לדבר עכשיו על דיני עריות, לא על... עכשיו, רק רציתי לענות על השאלה של הגברת היקר. רגע. טוב, בקיצור, מה זה אומר? זה אומר שזה נכון שיש בעיה של סגירות של האומה הישראלית מסביב לעצמה, ולכן יש לה הזמנה מבחוץ. יש לה הזמנה מבחוץ, כלומר בואו אלינו. וזה מה שכתוב, ונברחו בך כל משפחות האדמה, אמר רבי אליעזר בן הורקנוס. מה זה ונברחו? מלשון להבריך, כלומר לחבר. ששתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, והם רות המואביה ונעמה האמונית. כלומר, אי אפשר שתיבנה השושלת המשיחית בישראל בלי שותפות של אומות העולם. אז גם פה זה הולך על פי אותו עיקרון. ולוקחים דווקא לוקחים מהיותר רחוקים במין האומות, עמון מואב שמתואבים כל כך, דווקא מהם צריך לבוא היסוד המשיחי. לכן ההערה שלך היא בהחלט במקום. מה רצית להגיד? לא, כלפי אבי ואמו הוא ילדם, אבל יש אחותו, יש ביתו. זה גם כתוב בהמשך. זה כתוב גם בהמשך. מה זה? שהיהדות מה?
היהדות היום.
נכון, זה בדיוק הסיבה שזה טוב שלא הייתה לו בת. בגלל שאז...
אז מה? עוד לא את הזהות.
מה? אני מבין... כן, אני מבין מה שאתה אומרת. כן, 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 להבין משהו. מה נקבע על פי האם? אם אני יהודי או גוי, נכון?
כן.
נכון, ברור. מה נקבע על פי האב?
שבט.
אם אני כהן, או לוי, או ספרדי, או אשכנזי, וכדומה. זאת אומרת, יש תוכן פנימי בתוך האומה שדווקא עובר דרך הזכר. כלומר, עצם השייכות דרך האם, איזה אופי של שייכות דרך האב. נכון? עכשיו, כל זמן שלא נולדה האומה, אז אין משמעות לתוכן הכללי. דיינו לבת. לכן, כל זמן שלא נולדה האומה, דווקא האב קבע את האופי. עד יציאת מצרים. עד יציאת מצרים, כיוון, מה שיש זה רק עדה, כלומר, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם רק איזה מין עדה, הם לא אומה. כיוון שהם לא אומה, האם לא קובעת. מה שאין כן, ברגע שיש אומה, אז זה על פי האמא, לכן האמא היא אומה. עכשיו, מה הקשר לזה? למה הקשר הזה עם האומה, מלבד הצליל הדומה? זה משום שהשייכות אל אומה היא שייכות טבעית. ואילו השייכות אל תורה, למשל, או אל מנהגים, זה דבר מוסדי. עכשיו, הקשר שלי אל אמי הוא קשר טבעי, ואל אבי קשר מוסדי. כי הידיעה שאמי היא אמי, זה דבר שהטבע מעיד עליו. אני יצאתי מרחמה, אז כל אחד יודע. מה שאין כן לגבי אבי, אני מאמין שזה אבא שלי. או? כן, אוקיי, הלאה. כן, מה השאלה? נכון. לא, לא קשור. אם היא כבר לא אשתו, או שהאבא מת. טוב, הלאה. ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אם מחיי לא תגלה ערוותה. פסוק ח', ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אביך היא. לא. ערוות אביך זה מי שאביך גילה את ערוותה גם אם היא לא אשתו. בואו. עכשיו, כל הדברים האלה, שימו לב, מדובר פה על המעגל הקרוב. כן? זה הבית. אחרי זה מתרחב. ערוות אחותך. אחותך זה כבר משהו אחר. כי אחותך איננה מקור החיים שלך. איננה, אז כאן היה מקום קצת יותר להרחבה.
כן.
נכון. אז מה הוא אומר? בת אביך או בת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ. לא תגלה ערוותה. ערוות, כן.
רציתי לשאול לגבי העניין של השוב על המקור.
כן. כן, תסביר חדיפוס המפורסם, כן.
כן, אבל מבחינה מושגית זה דבר חיובי.
לשוב אל המקור זה דבר רע.
שמעתי כמה שיעורים שאמרו אחרת.
מה שמעת כמה שיעורים שאמרו אחרת? מה אמרו בשיעורים אחרים? אצל שני?
כן, למשל כהן גדול ששב אל המקור.
נכון, זה בדיוק מה שאני הסברתי שזה רע.
אז לא הבנתי את השיעור.
אני אסביר מה שאני אמרתי. אם הכהן הגדול חוזר על המקור ונשאר תקוע שם, אז זה רע. על מה אנחנו חוגגים ביום הכיפורים? זה שהכהן הגדול נכנס או זה שהוא יוצא? זה שהוא יוצא. זאת אומרת, כל העניין של התשובה, כן? אדם חוזר אל מקור החיים. דבר טוב, מדי פעם אדם חוזר אל מקור, זה גם החוויה של המקווה אגב. מה זה עושים במקווה? אדם חוזר אל התנוחה העוברית הראשונה, כשהוא היה בתוך נוזל, אז הוא חוזר להיות ראשוני. כן. זה טוב להישאר במקווה? זהו, אם נשארים זה בעיה. זאת אומרת, כמו שמדי פעם, כן, מדי פעם אדם אומר לי, אשתו, את יודעת, אשתי היקרה, קצת איחרתי הביתה, כי עברתי דרך אמא שלי, היא עשתה איזה אוכל כזה טעים. כן, אז זה בסדר, מדי פעם מבקרים אצל אמא. כן? אבל כתוב כן, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, לא? זאת אומרת, ההתחברות אל המקור, יש לה משמעות, היא מנה להיתקע שם. והרי לשכב עם אמו זה בדיוק להתעקע שם, זה בדיוק כאלה, בסדר? טוב. איפה היינו? פסוק י', לא, אחות עברנו כבר מזמן. ערוות בת בנך או בת בתך לא תגלה, ערוותן. כי ערוותך הנה. טוב, פה מתעוררת שאלה, מתלבשת. מה נאסר פה? בת בנך או בת בתך?
נכדים.
נכדות, יותר נכון. נכדות נאסרו. מה חסר פה?
נכדים.
הילדים שלו.
בתך? לא כתוב?
לא,
לא כתוב, זה מוזר, לא? מה, זה מותר?
אגב, גם נכדים ביחד לאימא,
מה זאת אומרת?
בן ביתך או בן...
אנחנו מדברים פה על משכב זכור.
רק משכב זכור.
אנחנו מדברים פה, בשלב הזה פה. פה בשלב הזה אנחנו מדברים על משכב נקבה. אז ערוות בת בנך או בת בתך. אבל למה לא כתוב בתך?
נכון.
מה, על ביתו?
כן. קודם אומרים על האבא.
כן.
אז אמרתי למה זה לא בכיוון ההפוך?
אבל זה פה כן בכיוון ההפוך. בת בתך, זה כן בכיוון ההפוך.
מדלגים דור פשוט.
יש פה דילוג על דור, אבל זה כן בכיוון ההפוך.
האם זה לא...
אז אני כן צדקתי.
לא, כי אמרתי כשמדברים אביך, אתה הילד, אתה לא הנכד. כשמדברים על אביך, אז הוא
איך... אז למה לא כתוב על הסבתא? אפשר גם להגיד, כן?
אולי זה
קל וחומר,
לא?
זהו, אפשר היה להגיד זה קל וחומר. אם בת ביתך שהיא רחוקה כבר, בכל זאת אסורה, אז קל וחומר, ביתך.
זה נורא אפשר, אבל שיש כזה פירוט.
נכון, נכון, אבל...
כן,
כן, בסדר, הבנתי, רגע, לא גמרתי. זה לא כתוב, זה באמת מוזר שזה לא כתוב. רגע, אני רוצה להתייחס, אני יודע שזה מוזר, אני מדגיש את זה, לא סתם. אבל יש דבר אחד פה, שיש בעיה להגיד שזה קל וחומר, כי יש לנו כלל שלא מענישים על יסוד קל וחומר. אין מזהירים מן הדין, אין עונשין מן הדין. לא משתמשים בקל וחומר כדי להמציא איסורים חדשים, ולכן מוכרחים פה להגיד שיש פה משהו אחר. הרמב״ם אומר, כשהרמב״ם מונה תרי"ג מצוות, הוא מונה גם כל האיסורים האלה שקיימים כאן, ובין היתר גם איסור ביתו, למרות שהיא לא כתובה. הוא אומר, יש דברים שהם לא כתובים, וכל אחד יודע אותם. זה מעניין. כלומר, זה דבר שהוא כל כך מושרש באומה, שלא עלה על הדעת הצורך לכתוב אותו. אגב, דבר מעניין. אצל פרעוני מצרים, ודאי שהיו לוקחים את בנותיהם.
הם התחתנו עם אחותיהם.
עם אחיותיהם ועם בנותיהם. כן, 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 עם אחיותיהם.
זה היה דבר משהו כמעט פולחני.
האמת היא שאני קצת מגזים, כי אפשר היה להגיד שהדבר הזה הוא ברור. מאיפה זה ברור? כתוב בפסוק י' ז', ערוות אישה וביתה לא תגלה. אישה וביתה. אז זה ברור שזה אוסר גם את ביתו. נכון? ערוות אישה וביתה. לא משנה. אם אפילו אם זה הבת שלה ולא הבת שלו. כן, אבל רגע, אבל אם זה הבת שלו, היא הבת של אשתו? אז זה אישה וביתה בכל מקרה. לא, זה לא קל וחומר. אבל זה לא
קל. אישת אביך זה גם
הרבה תאביך
בכל מקרה.
כן, אבל היה מקום לומר שזה יהיה יותר מותר. בגלל שזה נעשה בקניין, כי אז קניין זה יותר רחוק. כן, אבל פה, את רואה שפה כתוב אישה וביתה. לא תגלה. אז מה שמע? זה ברור שזה כולל גם את ביתו. כן. אלא מה ש... מה?
זה ביתה ולא ביתו.
אבל אם, סליחה, כדי ללדת, אני רוצה לגלות לך סוד בביולוגיה. כדי ללדת צריך גם זכר וגם נקבה. נכון, אבל זה ברור שמבחינה טכנית זה כולל גם את הבת שלו עצמו. כל בת של אדם היא תמיד הבת של האישה שהוא לקח.
אפשר להגיד, אבל אם מדובר בביתו, אני מבינה מה שאתה אומר, אבל אפשר לבוא ולתת על זה שבכל אופן איזה...
שאלה, יש שאלה למה זה מנוסח בצורה הזאת. היה אפשר לכתוב ביתך.
נכון.
יש בו איזשהו קוש. נכון, נכון, יש בו איזשהו קוש.
למה זה מנוסח ככה?
מה?
הניסוח באמת קשור.
כן, זה נכון. לא, יש תשובה. יש תשובה. יש תשובה. התשובה היא פסיכואנליטית. כן. כן. הבת שלו זה קצת הוא. לכן זה לא כתוב.
מה זה הבת שלו?
הבת של האדם זה קצת הוא. נכון. קצת הוא עצמו. ולכן זה לא כתוב.
למה זה לא כתוב?
מה? בגלל שהקשר, תשים לב, הקשר שיש בין אדם לבין ביתו, הוא יותר עמוק מאשר בין אדם לבין בנו. שמת לב לזה? לא, זה דבר ידוע. לא, נסביר לך גם למה. בגלל שיש תמיד מאבק הדורות, נכון? ילדים והורים לא מסתדרים. נכון, למה? בגלל שהבן הוא מהווה מין תחרות סמויה לאבא. אתה אב, גם אני אהיה אב. פעם. אני אתפוס את מקומך. נכון, והבת ביחס לאמא. נכון, מה שאין כן, בין הבת לבין האב אין תחרות. אז זה כאילו שהם קצת נשואים. ולכן זה לא מצוין. אף על פי שמצד האמת, המעשה אסור, כמו שכתוב בהמשך. אישה וביתה. אבל אי אפשר היה לכתוב את זה בצורה כזאת, כי אם לא, זה היה אומר שאסור לאדם שתהיה לו בת בכלל. כן, אז זה מה שזה אומר. כי זה חלק ממנו. אז אף על פי שלא היה מעשה אישות, אין מעשה אישות בין האב לבין ביתו, אבל זה כאילו שהם קצת נישואים.
אבל זה לא כזה ברור לאליו, כי היה סיפור של בנות לוט.
הבנות לוט?
בשלב הזה כבר היו תקדימים. נו. היה בנות לוט ובני נוח.
נכון, נכון, נכון. ומה התורה חושבת על בנות לוט, שזה בסדר או שזה לא בסדר?
זה מגונה.
זה מגונה. זאת אומרת, זה ברור לכולם. זה ברור לכולם שלא עושים.
כן, אבל דבר נאסר, אחרי שכבר נאסר בריש גלי, אחרי שכבר פורצים את האיסור. הרי אם זה היה כזה ברור, אז לא
צריך
להדגיש את זה.
שאני רוצה להגיד לך משהו.
לא היו עוברים על זה.
שאני רוצה להגיד לך הלכה מזעזעת, אבל לא לתקוף אותי, אני לא אשמתי.
לא, חס וחלילה.
יש, זה לא אני מפדה עליו. אבל יש דעה בחז"ל שבן נוח מותר בביתו.
שמה?
יש דעה בחז"ל, מחלוקת בהלכה בחז"ל, האם בן נוח, בואי, מותר בביתו או אסור? יש דעה שאומרת שזה מותר, ולמרות שזה מותר, הגויים גזרו על עצמם שלו. כלומר, זה דבר שכבר נגזר עוד לפני מתן תורה, היה כל כך מובן וכל כך מושרש בתרבות האנושית שדבר כזה לא עושים, שאפילו לא צריך לכתוב אותו. אבל זה מאוד מעניין שבכל זאת הייתה דעה כזאת בחז"ל. לא, בשביל המצוא בן נוח יש איסור עריות. יש איסור עריות בשביל המצוא בן נוח, ואף על פי כן יש דעה בחז"ל שהוא לא אסור בביתו.
נכון.
טוב. הלאה. אפשר גם את זה, לא מה. אבל פה מדובר על זכר כלפי נקבה, אבל מה, כן? כלומר, בכיוון ממתה למעלה, מה ממעלה למטה. זה לא כתוב. אז היה צריך כן לכתוב, לכאורה. טוב.
משהו כאן לא ברור. אם היה כתוב לא תגלה אהבת ביתך, מה זה אומר? מדוע זה בכל זאת? זה נראה כאילו שאסור לו שתהיה לו בת בגלל זה?
כן, כי זה היה אומר, כי הרי יש באופן פסיכואנליטי, לא באופן ממשי, אבל באופן, הייתי אומר, תת מודע, יש קשר כזה בין אב לבנו, לביתו. זה בדיוק. טוב, נמשיך. ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך. אגב, מה פירוש המילה מולדת בעברית תנכית?
הבת שלו, בטח.
מקום שבו נולדים, זה הכוונה. לא, זה לא במובן הרומנטי של ימינו, ארץ מולדת,
דברים
כאלה.
לא, לא.
כן. איפה אנחנו?
איזה פסוק?
פסוק י' א'. י' א', הלו, כבר התקדמנו. ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך, אחותך היא, לא תגלה ערוותה. ערוות אחות אביך, לא תגלה שאר אביך היא. אז פה אתם רואים שזה כבר הרחבה יותר גדולה. זה כבר הדודה. גם הדודה אסורה. אבל אתם רואים שזה הולך במעגלים מתרחבים. ערוות אחי אביך, לא תגלה, אל אשתו לא תקרב. דודתך היא. כלומר, גם זה נקרא דודה, גם אם זה מצד האח של האבא. סליחה, ערוות אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך היא. טוב, בקיצור, יש לנו פה רשימה של דודות, כל אופני הדודות הקיימים אסור. כן, ערוות כלתך לא תגלה, אשת בנך היא, לא תגלה ערוותה. עכשיו פה יש חידוש, כי הרי אחייניתו מותרת לו או אסורה לו? מותרת, נכון? אדם מותר לו להתחתן עם אחייניתו.
בת אחים?
עם בת אחיו או בת אחותו, והוא אסור בדודתו. לכאורה זה אותו סוג של קשר. נכון? למה? לא, אבל רגע, אדם מותר לו להתחתן עם דודתו, אסור לו להתחתן עם דודתו, ומותר לו להתחתן עם אחייניתו.
משום
שהיא
בדודה, אני יודעת
מה יכול להיות. אז מה?
כי הדודה מזכירה את האמא קצת בגלל זה.
יפה. זאת אומרת, לא לחזור אל הדור הקודם. יפה. כלומר, אגב, יש לציין שאצל קאט בים המלח, במגילות הגנוזות שמצאו בקומרן, הם מוסרים את בת אחותו.
גם את זה עשו.
כן, גם הם זה מוסרים, אבל התורה לא אסרה את זה. לא אסרה את זה, בגלל ה... כן. אבל זה, אבל, אבל זה כאילו פונה כלפי הדור הבא. זה מזכיר לה את אביה. זאת אומרת. כן, זה נכון. אז כנראה שבכל זה לא אותו, אותה חומרה.
הדוד מותר? הדוד מותר?
כן, אם מותר עם אחיינית. סימן שמרן סימן, לה מותר להתחתן עם דודה.
הדוד שלה.
נכון.
נכון. מזכיר לה את אבא.
נכון.
אין שום מה. אני חושבת שמה שפה מעניין...
יש הרבה דברים מעניינים.
בשבילי, כסכרת ככה, די מרוחק.
כן.
שבכלל בצורה אינטנסיבית כזו, עם קדום, כמו שאנחנו היינו, או שבט קדום, התעסק בזה, ומצא נכון לכתוב על זה. כנראה שכל הזמן דברים כאלה כן קרו אחרת לא הייתה. היו מדברים על זה וכותבים על זה.
מה, אני אגלח מה שמעניין אותי ומה שאת אומרת. אני אגלח מה מעניין אותי מה שאת אומרת. כן. עד כמה גדול המרחק המנטלי בין הסגנון שבו אני לומד תנך לבין הסגנון שבו את לומדת תנך. כלומר, את אומרת, את מסתכל על זה כמו אנתרופולוגיה.
כן.
זהו. זה בדיוק מה שאני לא מסתכל.
זה הוכחה לדברים שקראו בעינושים. אתה לא רואה את המציאות.
אנחנו קוראים לזה דבר השם.
דבר השם.
כן, יש לך את זה. פה זה היה ממש, כן, אבל זה היה ממש בולט. לא, עם קדום, שבט קדום, ראה לי נכון לכתוב את זה. וואלה, אחי,
זה
קצת.
אתה לא רואה את זה ככה לפעמים גם? לא רואה את זה ככה קצת? לפעמים?
קצת. כן.
יש חשיבות לזה שלפעמים כתוב... ממש
איזה
אחותך,
דודתך, ולפעמים כתוב קישה,
כאילו
שעה במיוחה, כן, 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 יש מן הסתם, לא נכנס כל הפרטים, אבל יש מן הסתם משמעות. טוב.
אין ציבור שמונה
לנושים שעוסק בנושים של... יש גם, אנחנו נראה את זה פרשת קדושים. יש גם פה, יש.
אפשר להגיד שכל מה שכתוב נגד, אמך היא, אחותך היא, אשת בנך היא, זה כאילו אומר לך...
כן, זאת אומרת, אם אתה תהפוך אותה לאשתך, אז אתה כבר הפסקת להסתכל עליה כי אחותך. למשל, כן, בוודאי, כן. פסוק תדבב, ערוות כלתך לא תגלה, אשת בנך היא לא תגלה ערוותה. זה עוד יותר רחוק, כי זה אפילו, אין לך קשר דם כבר. אין לך, זה רק הבן שלך התחתן איתה, ואף על פי כן אסור, אה? ערוות... אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא, כל אלה זה כבר בקשרי נישואין, כל אלה כבר.
אבל מה קורה להם כל הסיפור של היבום?
היבום. היבום הזה, זה לכאורה, זה שבירה מוחלטת של הסיפור הזה.
נכון.
כל הסיפור של יהודה. יהודה, כן, יהודה ותמר.
זה אחרי מותו של האח. אחרי מותו של האח, מותר.
לא.
לא, זה
ערווה. זה העניין. אז היבום זה באמת לכאורה חריגה חמורה מהדבר הזה. דיברנו על היבום פעם, לא? כשלמדנו את בראשית, מעשה יהודה ותמר, דיברנו על זה, נכון?
דיברנו, אבל לא דיברנו על ההקשר הזה.
נכון.
זה סותר לגמרי.
כן, זה ודאי שזה סותר. זה סותר. כלומר, היבום לפני מתן... היבום לפני מתן תורה נהג בכל הקרובים. התורה עשתה שני שינויים ביחס לדיני ייבום הקדומים. כן, רואים שזה הדבר קדום. א', היא צמצמה את זה לאח בלבד. ב', היא נתנה גם אפשרות לצאת מזה על ידי החליצה.
חליצה,
זה בפרשת כי תצא, בספר דברים, פרק כ"ה, אפשרות להימלט מחיוב הייבום. סיפור שלם. טוב. כן, זה כשנלמד, אם נלמד את ספר דברים, ונגיע לפרק קפה, אנחנו נדון בהרחבה בדיני החליצה, שזה דבר מרתק של עצמו.
עד היום.
עד היום, עושים מחליץ. למה לא יאמן? למה לא?
טקס, אני
לא מבינה. טקס, אחלה טקס. תזמיני את ורה לראות טקס של חליצה, תגיד, זה יהיה בשבילה חוויה אנתרופולוגית מדרגה ראשונה. כן. טוב. לא, זה מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים. אצל האשכנזים יש להם העדפה לחליצה, אצל הספרדים לייבום. יש העדפה לחליצה, אצל הספרדים לייבום. אני מכיר אדם שאביו היה בן של ייבום. טוב. אגב, איך קוראים לה? המלכה שלום ציון, אלכסנדרה. כן? עם מי התחתנה? לפני שהתחתנה עם ינאי, היא הייתה נשואה לאח של ינאי, ליהודה אריסטובולוס, נכון, ולא נולדו להם ילדים, ואחרי שמת יהודה אריסטובולוס, יותר נכון נרצח, אז היא נישאה לאחיו, אלכסנדר ינאי. ממש ייבום. אתם רואים? פה שושלת המלוכה החשמונאית עברה ייבום. טוב. מה? מה קר? טוב. פסוק, לא, זה משהו אחר, זה לא ייבום. בייבום זה אשת אחיו, לא אחות אשתו.
זה מותר?
כן, זה מותר. אחות אשתו היא מותרת אחרי מות אשתו. אחרי מותה. כן, מה את אומרת?
זה שבדו כל מיני לשון זכר.
כן, פה זה מופנה לזכר.
זה לא לזכר, בייבום זה לאישה, לא?
רגע, אי אפשר את זה בלי זכר. זה קצת קשה לעשות ייבום לבד. כן. טוב. פסוק י' זין. ערוות אישה וביתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה, שערה הנה זימה היא. עכשיו אנחנו עוברים פה לדברים שהם עוד יותר רחוקים, כיוון שאין פה שום קשר של משפחה. פסוק י' ח' ואישה אל אחותה. לא תיקח לצרור, לגלות ערוותה עליה בחייה. כלומר, אדם לא יכול להתחתן עם שתי אחיות. מזכיר לכם משהו? יעקב עם רחל ולאה. אז זה הלקחים. זה הלקחים. המצוות של התורה, הם באים כלקח על רקע סיפור קדום. בסדר?
לא, אבל גם שם נאמר שכל עוד הם לא היו בארץ, אז...
זה רמב"ן.
כן.
בסדר.
ואז
בגלל
זה רחל
לא יתבד בשלה. זה רמב"ן. בסדר. טוב. לא חיים כמו. רחל ולאה הסתדרו? ותקנה רחל באחותה. נפתלתי עם אחותי. גם יכולתי. דנני אלוהים.
נראה לה סימנים וזה בהתחלה.
בהתחלה, נו. אחרי זה אחלה.
בגלל שלא היה
לילדים
אולי
קנאה בה. בסדר.
גם נשים שהן לא אחרות.
וגם רליה קנאה בה. למרות שהיו לה ילדים, בגלל שהוא לא אוהב אותה. בקיצור.
זה ריבוי נשים. גם כן פה כלול?
לא.
לא, שתי אחיות בו זמנית לא ריבוי נשים?
ריבוי נשים מותר לפי התורה.
שם היה מותר, אבל לא אחיות שיהיו.
אחיות לא, אבל ריבוי נשים מותר.
אז היה מותר.
אבל נכון, אבל הם נקראות צרות אחת.
נכון, הן צרות, זה נקרא לצרור, זה פה הביטוי, נכון?
צרות, כן.
כן, צרתה, זה נקרא. וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה. כן.
יש כל מיני נימוקים מסוגים שונים זימה, יש לצרור, יש סתם להגיד את זה.
נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, אני הסכמתי שיש לזה משמעות. מישהי פה שאלה לפני כן.
לא, אבל תסביר שהנה, תשומע, זה זימה. למה זה זימה וזה לא זימה?
למה זה זימה? שהוא לוקח אישה וביתה. למה זה נקרא זימה? לא, כי זה כאילו הוא חוזר על אותו הדבר, אישה וביתה. תיקח או את האישה או את הבת. כן, כלומר, הייתי אומר ככה, אתה רוצה הרבה נשים, אל תיקח אישה וביתה, תיקח אישה ועוד אישה. אבל אם אתה רוצה אישה וביתה, סימן שאתה רוצה לחזור על אותו הדבר. לחזור על אותו הדבר, יש בזה גם כן צד של, של השתעבדות יתרה. זה מה שנקרא זימה. כן, שאדם פונה אל עצמו. כן. עכשיו תסתכלו בפסוק י"ח, אני רוצה לחזור על זה. ואישה אל אחותה לא תיקח. לצרור, לגלות ערוותה עליה בחייה. אז מכאן מתברר שאם היא מתה, יכול. עכשיו, סמוך לזה בא איסור אחר לגמרי, אבל אתם תראו שיש קשר בין שני האיסורים. ואל אישה בנידת תומעתה לא תקרב לגלות ערוותה.
ורק את
השחיים, כמו שאמרת. רגע, מה זה בנידת תומעתה? ואל אישה בנידת תומעתה לא תקרב לגלות ערוותה. משמע שכשמפסיקה להיות נידה, היא חוזרת להיות מותרת, נכון? כלומר, מה פה האיסור של הנידה? זה איסור זמני. ומה עם האחות? גם כן איסור זמני. לכן, זה הוצמד זה לזה. שניהם איסורים זמניים. מה זה בנידה תומעתה? כשהיא מרוחקת, הרי נידה מלשון נידוי, כלומר הרחקה, לנוד, יותר נכון לנוד, לזוז מהמקום. כשהיא מרוחקת, לא תקרב. סימן שבסוף היא גם מתקרבת. אותו דבר לגבי אחות אשתך. אז אסור לך, אבל אם אשתך תמות, אז אחותה מותרת. זה מעין, זה דומה לייבום, זה דומה לייבום.
אבל לא חייב, זה
ההבדל. מה? עכשיו שימו לב שכבר הפסקנו פה לדבר על דיני עריות במובן הרגיל. כי דיני עריות זה כלומר קרובים אסורים לך. פה נידה, זה כבר לא מדיני קרובים. זה מדינה טומאה שלה. כן, מה אתה אומר?
אמרת שברגע שהיא מפסיקה
את
נידה,
זה מותרת? על פי התנאים של הפסקת טומאתה וכו'. כן. למדנו את זה.
רגע, יש לי שאלה קצת מצומצמת, אבל אישה שלא טוב לך הנידה, מה...
אז היא נשארה בטומאתה.
היא
נשארה בטומאתה, כן. טוב.
זה שכתוב לא תקרב,
כן, ודאי. הרי יש כל מיני הלכות מוזרות בין בעל לאישה נשואים, כשהאישה נידה יש הרחקות. אז הרחקות האלה הן נובעות ממה? דווקא מפני הקרבה יתרה. על מנת שלא ייקשלו, אז יש הרחקות. בסדר? שלא אוכלים באותה צלחת ודברים כאלה. כן, אדון צלחת. ועכשיו... פסוק כף הוא כבר לא מדיני קרבה בכלל. הוא כבר לא שייך לדיני קרבה. פסוק כף, ואל אשת עמיתך לא תיתן שחופתך לזערה, לתאומבה. מה זה? אשת איש. אשת איש. סתם אשת איש. אשת איש. אז זה כבר לא קשור לדיני עריות במובן הרגיל של המילה, זה משהו אחר לגמרי. למרות, זה לא תנאף, זה הלא תנאף כפשוטו, שהוא לוקח את אשת רעהו. ואם הרי הוא ימות?
מותר.
נכון. כן. עכשיו, יש דבר פה שלא מוזכר. גרושה. גרושה בחיי בעלה. מותרת או אסור? אישה התגרשה ובעלה חי. מותר להתחתן איתה או לא? מותר, נכון? נכון, נכון. אז יש בתלמוד, במסכת חולין, דף קופתט, סיפור שהבאתי פעם על ילטה, אשתו של רב נחמן. זוכים? אשתו של רב נחמן. כן, עם הבשר בחלב, כן. היא עשתה שם רשימה של דברים שהתורה אסרה, אבל היא תראה משהו דומה, נכון? אז אחד הדברים שהתורה אסרה שם זה אשת איש, אבל היא תראה גרושה בחיי בעלה. כלומר, אם אדם רוצה לקיים סוג של מערכת יחסים שדומה לאשת איש, אבל רוצה לעשות את זה ביתר, שיתחתן עם גרושה שבעלה עדיין חי. כן, משהו מהסוג הזה. כן.
כן. חכמה
הילדה הזאת. הייתה סופר חכמה. הייתה גם טיפוס, לפי מה שסופר בכמה קומן בתלמוד. כן, שבעלה, רב נחמן, לא שלח לה כוס של קדושה, זוכרת? הסיפור הזה.
נזרור את השיבות על את
ה... לא, זה כן, אבל היה סיפור אחר. מובא מסכת ברכות, שהוא בסוף הקידוש, במקום לשלוח, לא, בסוף הברכת המזון, הוא בירך על הכוס, ולא שלח לה יתאום מהכוס. אז היא נעלבה, והיא שברה 400 חביות של יין. כן, כן, הייתה טיפוס. טוב, כי הייתה מיוחסת, הייתה הבת של ראש הגולה, וזה, קיצור, אמרה, איתי לא משחקים. אז כשהתחילה לבקש ממנו בשר בחלב, אז רב נחמן מיד טיפל בנושא. טוב, טוב. איפה אנחנו? ואל, כן, פסוק כף א', ומזרעך לא תיתן להעביר למולך ולא תחלל את שם אלוהיך, אני השם. מה זה קשור פה בכלל? מה זה תקוע פה באמצע? אז הביאו עוד מנהג של גויים, אם כבר ככה, בתוך הרשימה, עוד אחד. זה קצת תמוה, תמוה מאוד. כן, כי סתם, המנהג הזה להעביר למולך, בסדר, זה איסור מסוג אחר לגמרי.
מה זה מולך?
מולך זה סוג של, זה אליל, פניקי במקור. פניקי. היו שני אופנים לעבוד אותו. האופן האחד זה היה לקחת אנשים, ילדים, או... ולשרוף אותם באש. זה אפשרותה. עכשיו לא, בסדר. יש, האופן האחר היה שהיו, אדם היה עובר באש, לא נשרף. עובר באש. כן, כמו שלפעמים משחקים עם גפרור, ככה. נכון? מדליקים גפרור, הילדים עושים ככה. בכיכרות. כן, לעבור באש. כן, לעבור באש לפני האליל וזה היה נחשב. זה נקרא לעבור. כן, בקרקסים עושים דברים כאלה וזה. אז זה היה דרך עבודת המולך באותם הימים. אז התורה אומרת לא לעשות את זה, מזרעך, שהם דווקא לוקחים ילדים ומעבירים אותם וזה. כן, השאלה היא, מה זה תקוע פה באמצע דיני העריות? זה באמת תמוה מאוד. שזה חמור. כן, נגיד, זה חמור כמו זה. אבל יש הרבה מאוד דברים חמורים אחרים שהתורה הייתה יכולה להעביר.
זה מזרעך.
כן, אבל אחר כך ממשיכים עוד פעם בדברים מיניים, אז מה פתאום באמצע תקעו את זה הדבר הזה?
יכול להיות שהם היו מגיעים לאקסטזה מינית מהדברים האלה?
יכול להיות שהיו מגיעים לאקסטזה מינית, יכול להיות.
מה?
מהמעשה של המולך.
של המולך?
כן, יכול להיות, בהחלט. אבל אני אגיד לכם את האמת, אני שמעתי פעם הסבר של רב אחד מבני ברק, דווקא מצא חן בעיניי. כן? על הפסוק הזה, למה זה תקוע פה. לא שמבחינת הפשט זה לא נכון מה שכתוב כאן, אבל זה רומז לאיסור נוסף שהתורה פה לא כתבה אותו במפורש, אבל הוא רמוז. הגויה. היא לא כתובה, זה בדיוק העניין, אבל היא רמוזה.
אסורה.
היא אסורה, זה כמו להעביר, זה מזרחה, לא תן להעביר, אתה מעביר לאומה אחרת. זה הכוונה, אז זה רמוז פה.
אבל זה איסור, ואיפה זה כתוב אחר כך?
זה איסור חמור. זה כתוב בספר דברים. ספר דברים זה כתוב.
אז למה, מה, הם כאילו חם חם? למה עכשיו לא עובדים?
כי זה לא בגדרי עריות. זה לא בגדרי עריות.
זה לא
עריות, זה בגידה לאומית, זה משהו אחר. אז לכן זה לא היה יכול להיכתב בדין העריות במפורש. זה הכל. כן.
כל האיסורים שדיברנו קודם זה קוטעי המשכיות, וגם פה המעשה הזה קוטעי המשכיות.
כן, אז אפשר עם זה, אז לכן הוא רמוז, אבל הוא לא מאותו מין.
אולי זה קשור לעובדה שכאילו גם אם היא הייתה גויה, אז כל האיסורים האלה חיים על יום הזה.
מה זה הייתה גויה?
והיא הכי רחוקה.
היא הכי רחוקה ואף על פי כן אסורה, נכון. זהו, נכון. עכשיו שימו לב, אם כן, פה הגענו מקרוב קרוב מאוד, התרחקנו, התרחקנו, עד ומזרעך לא תיתן להעביר למולך. עד הגויה.
זה הגמול.
משהו שבכלל לא קשור, למה?
לא, בסדר.
עכשיו, בואו נמשיך. פסוק כף ב'. נכון, אני מסכים, אני אמרתי שזה רק דרך הרמז. ולפעמים רמזים עוזרים. פסוק כף ב', אתה יכול להמשיך? ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבה היא. ואת זכר, משכב זכור, מה שנקרא. לא תשכב משכבי אישה, תועבה היא. למה לא כתוב משכב אישה? משכבי. מוזר. כן? יש כמה אופנים איך לעשות את זה. בכל מקרה זה אסור. כן? עכשיו, מה פירוש הביטוי תועבה? שימו לב שעד עכשיו הכתוב לא השתמש... אוף! הכתוב עד עכשיו לא השתמש בביטוי תועבה. נכון. נכון? זימה, שערה, לא יודע. פתאום מפיע פה הביטוי תועבה. יש איזו סיבה שהדבר הזה מובן.
מה שאני אומרת שתועבה זה תועה בה.
יפה. את מדברת כמו, את מדברת כמו בר כפרה. בר כפרה שהיה חתנו של רבי יהודה הנשיא, הסביר את זה בדיוק כך. הוא אומר, תועה בה, תועה בה. מה תועה בה?
הלך לאיבוד, כאילו.
לא, תועה, לא מדברים שאני...
לא לתכלית בעצם, זה מתכלית. סליחה, תועה זה לטעות בדרך.
גם לטעות בדרך, כן. האמת היא ככה, המילה לטעות בטט או בטו, במקור זאת המילה. זה רק בעברית המודרנית שעשו...
שינוי.
כן, שינוי. בטט, פה זה בטו, מה, את לא יודעת? אין לך ספר מול העיניים?
לא, אני לא יכולה.
אה, את לא רואה?
טוב. טוב.
טוב.
מה? הסיפור של תועה בה זה נועה בה.
נואבה. לא, נואבה זה משהו אחר. זה מקום, זה חוף בסיני. כן, אז אני רוצה להסביר מה פירוש הביטוי תועבה.
לא, אבל מה זה? הטעות,
מה הטעות? מלשון, לא, תועבה מתרגמים אבומינציון, דברים כאלה, כן, אבל אני רוצה להסביר מה המשמעות, למה זה תקונה בביטוי הזה. כן, כי אחר כך כתוב מכנה בסיכום את כל הדברים האלה בשם תועבות. אז למה דווקא לגבי משכב זכר זה הובא דווקא הביטוי הזה? משום שמכיוון שהערווה, חיי המין, הם נוגעים בעצמיות האדם, אם יש לאדם טעות בכיוון בזה, אז כל ערכי המוסר שלו מתהפכים. זאת אומרת, הוא יאמר על הטוב רע ועל הרע טוב. ודווקא אין כמו משכב זכר, כמו, כדי לגרום לאדם לטעות בסולם הערכים. כי הרי אנחנו רואים היום, ההומוסקסואלים משוכנעים שהטוב הוא רע והרע הוא טוב, ולא עוד, אלא שיש, בכל העריות, יש אופי אגרסיבי במיוחד לערווה הזאת. תשימו לב, יש אגרסיביות שקשורה...
סליחה, אני רוצה כאילו ממש לסתור את מה שאתה אומר עכשיו.
בבקשה, אשמח לשמוע.
בתור בן אדם שנולד כהומו, אני לא מבין למה אתה חושב שהערכים שלי, ערכי המוסר שלי, הם כאילו הפוכים, למה אני חושב שטוב...
אני רוצה להסביר.
טוב, לא, רגע. מה זה ערכי מוסר, דבר ראשון, כדי שאני אבין למה אני כבן אדם פחות טוב, או חושב הפוך ממי שנמצא כאן, ו... גם העניין הזה של האגרסיביות מאוד מטריד, בגלל שגברים עם נשים יכולים להיות מאוד אגרסיביים במין שלהם.
בהחלט.
דבר שני, יש הלכה, שמעתי שמותר לגבר לשכב עם אישה, משכב אחורי.
שלא כדרכה.
כן. שזה מאוד אגרסיבי בעיניי, כי אני לא יודע אם היא בכלל נהנית מזה.
נכון, אם היא לא נהנית מזה.
ודבר שלישי, זה העניין של כאילו יש כאן רק תאווה מינית, כשבעצם מדובר כאן על קשר בין נפש לנפש, שהוא לא עניין מיני בהכרח, שיש רגשות של אהבה שאתה יכול לתת לבן אדם אחר, מתוך רצון לתת, ולא מתוך רצון לקבל, זאת אומרת, בדומה לזוג רגיל.
הבנתי. טוב, קודם כל זה נפלא. זה נפלא שניתנה לנו הזדמנות. אני תיארתי לעצמי ש... כשאני אדבר על זה, תהיה תגובה מהסוג הזה, אז יופי, סיפקת לנו את מה שרציתי, אז קודם כל תודה רבה. כן. עכשיו, מה שאני אמרתי, לקרוא לטוב רע ולקרוא לרע טוב, התכוונתי בתחום הזה בלבד. זאת אומרת שהתורה אומרת שזה רע, ומי שנמצא בתוך הערווה הזאת חושב שזה טוב. אז לכן בזה אנחנו כן מסכימים שהערכים שאתה נגיד דוגל בהם הם הפוכים מהערכים שאני טוען שצריך לדגול בהם. אז לפחות בנקודה הזאת אני חושב...
זה לא של ערכים, זה עניין של משיכה טבעית.
רגע. אני לא אמרתי שאין משיכה טבעית. אני לא אמרתי שאין משיכה טבעית.
זה עניין של ערכי מוסר.
לא. יש פה שני דברים. יכולה להיות משיכה טבעית, והתורה אוסרת אותה. זה משהו אחר. כלומר, התורה לא אוסרת להיות עם המשיכה הזאת, היא רק אוסרת את השימוש בה. זה משהו אחר לגמרי. כלומר, התורה לא אמרה שהאיש מתועב, היא אמרה המעשה. אבל אם יש לאדם, נגיד, נטייה הומוסקסואלית, והוא לא מממש אותה, הוא בדיוק צדיק לפי התורה, אין שום בעיה בזה. אדרבה, יאמר עליו, קדוש, הוא הצליח לסבוח את יצרו על מסבך רצון השם. כל הכבוד. עכשיו, צריך להבין מה הפסול, כן? מה התורה כל כך מתנגדת בדבר הזה. איפה מצאנו, וגם לגבי אגרסיביות אני אתייחס בזה עוד מעט. וגם לגבי מה שאמרת על ביאה שלא כדרכה, גם לזה אני אתייחס עוד מעט, אם יישאר לנו, כן, יישאר לנו את הזמן. מתנו את האזכור המפורש של התאווה הזאת בסיפור של מעשה סדום ועמורה, כן, בספר בראשית. ואם אנחנו מסתכלים טוב טוב, מה היה חטא סדום? לפי המתואר בתורה וגם בספר יחזקאל, עולה שהייתה איזה מין תרבות כזאת של איסור מתן צדקה. היה אסור לתת צדקה. והשאלה היא, למה היה אסור בסדום לתת צדקה? מה, אנשים השתגעו? זה מה שיש להם לחוקק? שלא לתת צדקה לאנשים? אלא שלפי איך שהתורה מתארת את זה, סדום הייתה מקום עשיר ביותר. כולה משקה כגן השם כארץ מצרים. לא חסר כלום בסדום. ברגע שלא חסר כלום, לראשונה בהיסטוריה עלתה האפשרות לחשוב על מה שנקרא חברה אידיאלית. חברה שבה לא חסר שום דבר. דיינו, מה שנקרא בשפה יהודית, משיח. כלומר, הגיעו ימות המשיח לסדום. עכשיו, מה הייתה הבעיה בתפיסה הזאת? שלא הגיע לעולם כולו. ברור? עכשיו, הם החליטו לנתק את הגורל שלהם מגורל שאר האנושות. ולכן הם אמרו, אסור לתת צדקה, כי ברגע שנותנים צדקה מגלים שהעולם עוד לא מושלם. עולם לא מושלם, זה סותר את האידיאולוגיה הדומיננטית בסדום. לכן אסור לתת צדקה. התוצאה של הדבר הזה היא א', כלומר שדבר שלכאורה היה חיובי, הרעיון המשיחי הפך להיות לזוועה שם, ב', שגם הרעיון שצריך לקדם את העולם, להביא עוד דורות, דהיינו מה שאפשרי על ידי יחסים בין איש לאישה, דהיינו בין שני שונים, הרעיון הזה נפסל. ולכן החשק המיני הופנה אל הדומה, מאשר במקום להיות מופנה אל השונה. כלומר, בסופו של דבר, הסירוב לקבל את האחר, הוא מתרגם בתחום הכלכלי, והוא מתרגם גם בתחום המיני. עכשיו, אני לא אומר שאין רגשות אהבה או דברים כאלה. השאלה היא, כשהתורה מדברת על מעשה שהוא אסור, היא מדברת עליו במובן המהותי. המובן המהותי הוא שכיוון שהמעשה הזה הוא חזרה של האדם אל עצמו, כי זכר אל זכר ולא זכר אל נקבה, אז לכן היא קוראת לזה תועבה. בצדק, במובן הזה, שאין פה התפתחות, פתיחות של האדם אל משהו שהוא אחר, בתכלית ממנו.
יש לי שאלה, אם ככה, כאילו, ההלכה מאפשרת לגברים ללכת לפרוצות?
לא.
הוא אסור על פי ההלכה?
ודאי, ודאי. זנות אסורה. כן, עכשיו. מה?
בשטח זה לא מה שקורה, אבל בסדר.
יכול להיות שבשטח זה לא מה שקורה, לא, אני אסביר לך יותר מזה. אם דבר הוא אסור, סימן שהוא קורה.
זה הדתי, זה הקשר.
לא, מה שאני רוצה לומר, אם דבר הוא אסור, סימן שהוא קורה. ברור. אם התורה אומר... אם לא, צריך לאסור. ברור. עכשיו, מה? כן, עכשיו, יחד עם זה, פה נשאלת שאלה רצינית. אם זה כזה אסור, אז למה זה קיים? כן? למה בכל זאת יש נטייה כזאת בנפש האדם? ומה השורש שלה? כן. אגב, הרב קוק אומר דבר מאוד מעניין ביחס למה שאתה הזכרת. הוא אומר שהסיבה שהתורה התירה מה שאתה קראת משכב אחורי או ביה שלא כדרכה באישה, זה כדי לספק את ה... זה מתוך חמלה של התורה על האנשים שנתנו, שהגיעו למצב הזה. בין שזה מולד, בין שזה לא מולד.
חוסר הבנה של המצב הנפשי שלהם, זאת אומרת, אין קשר.
מי אמר חוסר הבנה? לא, עד רבה.
זה חוסר הבנה.
לא, זה נתינת מקום. זאת אומרת, זה כמו ילטה.
זה לא, פשוט אין קשר בין הדברים. זה להפוך את הנטייה הנפשית של בן אדם לנטייה, כאילו, לאיזשהו
תאווה מקומית.
תאווה ספציפית, כאילו, שהיא כאילו מבטלת בעצם אותו כאישיות, והופכת אותו לישות מינית.
יש יסוד של ישות מינית בדבר הזה.
בכל אדם.
כן. עכשיו, אהבה בין איש לאיש זה קיים. כן? רק שהיא לא חייבת להיות מינית. כן? כל אדם יכול לאהוב את החבר שלו. אהבה לא חייבת להיות מינית. אוהבים?
נכון.
מה?
יונתן ודוד.
טוב, זה על זה נתחיל ויכוח. אבל אני רק... כן. אז זה יתפתח ויכוח. אני רק אומר שסתם שני חברים אוהבים אחד את השני, נכון? אנשים אוהבים אחד את השני, יש לי חברים, כן? אני לא חושב שאני אומר. בסדר. מה שאני אומר, שברגע שזה עובר לתחום המיני, יש פה בעיה, כי זה מתנגש עם הנצחיות, עם הנצח. עם הנצח. מה? זה מתנגש עם הנצח, זה הכוונה. לכן התורה קוראת לזה תועבה. תועבה, כי תועה. למה? זה לא פורה. אם שמת לב לזה. כלומר, אהבה שאיננה מכוונת אל המשך הדורות, יש בה איזה ש... יש בה ניגוד עצמי. היא מנוגדת לעצמה.
זרע הוא רע?
לא, אז זרע הוא מצוין.
אז למה הוא כתוב? זרע.
אני לא יודע.
לא, זה טוב.
מצידי תקריא לזה, זה טוב.
לא, אני לא חשבתי.
אף אחד לא חשבתי.
אלה זה כתוב. אני חשבתי על מה שאתה אומר.
אני אף פעם לא חשבתי.
אין לזה המשיכות.
כן, הזרע דווקא זה מצוין, כי זה מה שמביא את ההמשכיות.
לא, אבל אני רוצה להגיד על מה דיברתי. אמרתי, כי אתה אמרת שאין המשכיות בזה שבין גבר לגבר.
נכון.
עכשיו, נשאלת השאלה, כאשר הזרע, שהוא כן מביא פוריות, האם אין לו את התיקון שם? כי הוא לבד, הוא רע, אבל ברגע שהוא נעשה פוריות, אז יש תיקון. אולי זה התוכנית.
כלומר, את אומרת שהפריה זה להפוך זרע לזה טוב.
לזה טוב, כי
זה בכלל לא שם. בסדר, אפשר להגיד.
כי אחרת לא היית צריך לקרוא לו זרע.
יונתן ודוד מדברים כדבר מעולה.
כן, רק זה לא מיני.
זה אהבה נפשית.
זה לא מיני. איך אני יודע שאהבה בדוד ויונתן היא לא מינית? זה כתוב מפורש. אני אגיד לך מאיפה אני יודע. נפלטה אהבת חלי ואהבת נשים. אז זה סימן. לא, זה סימן גם שזה לא הייתה אהבת נשים.
כן.
אם נפלטה אהבת חלי כמאהבת נשים, משמע שזאת לא אהבת נשים.
יותר.
כן. הסימן שזה משהו אחר.
זה גם נאמר בזמן קינה.
מה?
השאלה אחרי המעניין.
כשהוא אמר את זה, הוא קונן עליו. זה להגיד דברים כאלה בזמן קינה.
אני יודעת שמשהו.
דווקא זה יפה, הוא ידע לי קונן יפה.
אם גדר...
לא, זה המיני, להגיד משהו.
אם גדר קיימת מצוות פרובו, יש לו ילדים, אבל הוא גם הומו נניח. נו. האם גם אז זה אסור?
בוודאי.
בכל מקרה.
בוודאי. לא, כי זה אומר שהוא מחולק. באותה מידה, אגב, ראינו שהתורה, כשמדברת על ריבוי נשים, היא לא כל כך אוהבת את זה, שאדם מחולק.
כן, אתה תורא לו.
למה לסביות לא מאסורה?
כן,
אתה מתחיל. לסביות אסורה?
אסורה.
אתה יודע שהיא אסורה.
אבל זה משכב זכור.
כן, אז למה היא לא כתובה? זו השאלה שאתה יכול לשאול.
רק לזכור.
לא, בגלל שאין הגדרה של מעשה מיני מבחינת התורה. אף על פי שהמעשה הוא מיני מבחינת המשמעות, הקונוטציה שלו. אבל זה לא מעשה מיני. כן.
מה
אמרתי? כן, זה אגרסיביות. כן. לכן אני אומר, כיוון, עכשיו, יש הרבה פעמים, שמה שאני דברתי על האגרסיביות, עכשיו, אני רוצה פה להסביר בדיוק למה התכוונתי כשאמרתי אגרסיביות. טוב מאוד, שאלת את כל השאלות שצריך, זה נפלא. האגרסיביות איננה במובן הפיזי. לא במובן הפיזי. כי כמו שאתה אומר, יש אגרסיביות בין גברים לנשים וכו', זה לא קשור לנקודה הזאת. אני מכוון, באופי שבו הדבר הזה מציג את עצמו. משום שלכאורה, גם היתרוסקסואליות, זה לא דבר שההיתרוסקסואלים מדברים עליו. זאת אומרת, אדם לא הולך ברחוב ואומר, אני דווקא סטרייט. הוא לא אומר את זה. לגבי... כן, שזה הרוב, אבל לא רואים לנכון להגיד את זה. לא מספרים את זה. זאת אומרת, אדם לא מספר על יחסי המין שלו עם אשתו, לא מדברים על זה. האמירה, ההצהרה על ההומוסקסואליות הפכה להיות איזה מין, דווקא היות, אגב, הביטוי גאווה שנאמר ביחס לזה, אני חושב שהוא משמעותי. זה ביטוי אגרסיבי. עכשיו, מדוע, מאיפה...
זה דברים פוליטיים שאתה אומר.
לא, זה לא פוליטי בכלל.
מה יש גאווה? כי לא כתוב בתורה גאווה.
לא, אבל אני אומר, הביטוי, כפי שמשתמשים בו כיום, הוא משמעותי. כלומר, זה שהדבר הזה נקרא גאווה.
זה נקרא גאווה בגלל
כדי ש... הבנתי.
כפך מבושה.
כן, ברור. אבל למה אדם צריך להגיד, אני לא מתבייש במשהו? כי הוא צריך לגבור על משהו. ברגע שאדם גובר על משהו, זה סימן שהוא היה צריך לעשות מאמץ מעבר לרגיל. מאמץ מעבר לרגיל, יש בזה אגרסיביות. מטבע הדברים. כן? כשאני אומר, אני לא מתבייש, זה אגרסיבי.
דברים מטבעם, יש להם את הקטע הזה של
להגיד, שאתה
אומר שזה...
לא, אני לא
אומר.
העניין האגרסיבי
הוא בכלל
שברשם,
יש
להם
אומרים, אני אוהב נשים,
יש להם את הקטע. יש גם קטע כזה, נכון? זה גם. אז זה בעצם אותו. אני לא חושב שזה אותו הדבר, אבל זה אני משאיר לכם לחשוב על זה. טוב, רגע, כבר הגיעה השעה 10. טוב, אז לא גמרנו את הפרשה. טוב, שלום. לא גמרנו.